אנחנו עושים תקציר של השיחה השנייה של פרשת תצא בליקוטי שיחות חלק י"ד עמוד מספר 86. הרבי מתייחס לפסוק שכתוב בסוף הפרשה תמחה את זכר עמלק. הוא מביא את פירושו של רש"י, שרש"י כותב מי איש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד צה. שלא יהיה שם עמלק נזכר אפילו על הבהמה, לומר בהמה זו משל עמלק הייתה. עד כאן לשונו של רש"י. כשקוראים את רש"י בהשקפה הראשונה נראה שרש"י בעצם רוצה להדגיש לנו שמחיית זכר עמלק כולל לא רק את הבני אדם, שבני אדם הם הרי לא רק זכר עמלק, הם עמלק בעצמו, אלא זה כולל גם בעלי חיים, גם בהמות. שואל הרבי, אם זה דבר שיש צורך לבאר איך בדיוק נעשה מחיית זכר עמלק, היה רש"י צריך לומר זאת בפעם הראשונה בספר שמות, פרשת בשלח, פרק י"ז, פסוק י"ד, כתוב שם, אמחה את זכר עמלק, ורש"י שם לא הסביר כלום, אז כנראה אין שום קושי על המילה, על ההגדרה הזו בפסוק. אז מה קרה כאן שרש"י צריך להסביר? בנוסף לכך מדייק הרבי כמה דיוקים בלשונו של רש"י. אם החידוש של רש"י זה לכלול גם בהמות, למה צריך להזכיר את הלשון שכתוב בפסוק אמנם, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, הרי מה שנוגע לנו זה בעיקר מישור ועצה. ואם כבר הוא מביא את הבהמות, למה הוא לא מביא גם את סיום הפסוק שם בשמואל, מגמל ועד חמור? ולמה רש"י בכלל לא מרמז לנו שהוא מצטט פסוק? הוא לא כותב כדכתיב וכדומה, הוא פשוט מביא את לשון הפסוק, בלי לציין שזה פסוק. הסוף של דברי רש"י, מוסיף איזה משפט שנראה כפל ואיתור. אחרי שהוא כותב שלא יהיה שם עמלק נזכר אפילו על הבהמה, מוסיף עוד משפט, לומר בהמה זו משל עמלק הייתה. לכאורה המילים האלה הן מילים כפולות ומיותרות. וגם כשהוא מעתיק את המילים של הפסוק שעליו הוא רוצה להסביר, היה מספיק שיעתיק את המילים זכר עמלק ויסביר. למה הוא מעתיק גם את המילים תמחה את, שלכאורה את המילים האלה הוא לא מסביר. אומר הרבי שעיקר הנקודה שרש"י פה רוצה לענות, יש כאן שאלה כללית. בפשטות כשאומרים תמחה את זכר עמלק, הכוונה היא למחוק את הזיכרון של עמלק. מאיפה אפשר למחוק את הזיכרון של עמלק? מהמחשבה, מהלב של האדם. ועל זה נשאלת השאלה, איך אפשר למחוק מהמחשבה את זכר עמלק? אפשר לצוות שלא לחשוב על זה ברצון, אפשר לצוות להסיר את זה מהלב שלנו, אבל אדם הוא לא בא לבית על המחשבות שלו, שהוא בכלל למחוק את זה שזה אפילו לא יעלה, יש דברים שאדם לא יכול אפילו לשלוט בזה. אז זה שבפרשת בשלח נאמר שהקדוש ברוך הוא אומר אמחה את זכר עמלק, הקדוש ברוך הוא כל יכול, אז אין לו בעיה למחוק את זכרו של עמלק ממחשבתם של בני אדם. אבל כאן, כשזה ציווי לאדם, נשאלת השאלה איך אדם יכול לשלוט על זה. אז זה מה שרש"י בא להסביר, שהציווי הוא לא למחוק את זיכרון עמלק מהמחשבה, שעל זה באמת אי אפשר לשלוט, אלא הציווי הוא למחוק את הדברים שיכולים להזכיר את עמלק. שור ושה, כדי שלא יהיה נזכר שם עמלק אפילו על הבהמות, ובמילא, כשימחקו את הבהמות של עמלק, אז סוף סוף ימחק זיכרונו גם ממחשבה של האדם. עכשיו, הסיבה למה רש"י מוסיף גם מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, כי למדנו בספר קודם, במלחמת מדיין, שעם ישראל הצטוו להרוג את המדיינים, אז התורה כתבה כך, שאת הטף, שם במלחמה, צריך להשאיר בחיים. את האישה, התורה אמנם אמרה להרוג את הנשים, אבל התורה הסבירה למה היא אמרה להרוג את הנשים, כי הם הכשילו את עם ישראל בעוונות. מזה היינו יכולים להבין שלכאורה, במחיית עמלק, שגם זה סוג של נקמה של עם ישראל, אז לא היה צורך למחוק את הטף, כמו שבמדיין לא מחקו את הטף, ואולי גם את הנשים אין צורך למחוק, כי לא היה משהו מיוחד שאנשים הכתיעו את עם ישראל. על זה מדגיש רש"י ואומר שכשהתורה אומרת תמחה את זכר עמלק, זה כולל גם מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, לא כמו במלחמת מדיין. זה שהוא לא מביא את סיום הפסוק שכתוב שם גם מגמל ועד חמור, כי אחרי שהוא בעצם הוסיף שגם הבהמות כלולים משור ועצה, אין צורך להוסיף גם את הפירוט של גמל וחמור, כי הוא הרי אמר באופן כללי שאפילו הבהמה לא יהיה נזכר עליה שם המלאק, בהמה כולל את כל סוגי הבהמות. עדיין אפשר אבל לשאול, כדי למחוק את זכרו של המלאק מכל דבר, למה רק מבעלי חיים? למה לא מנכסים, מבתים, משדות, מקרמים, ממטלטלים? אולי גם אותם צריך למחוק ולהשמיד כדי שלא יהיה שם המלאק על דוממים? לכן מוסיף רשי משפט ואומר, לומר בהמה זו משל המלאק הייתה. וזה אומר רשי דבר מאוד מעניין ופשוט. בבהמה, ובכלל אצל בעלי חיים, אי אפשר לעשות בהם שינוי כזה שמציאותה הקודמת תימחק ולא יזכיר את הבעל הבית הראשון. לכן אצל בהמה, שהיה אסור לצער אותה, צער בעלי חיים, אז על בהמה אין מצב למחוק את זכרו של הבעלים הראשונים, ולכן את הבהמה אין ברירה אלא להרוג, כדי שלא יישאר שמו של הבעלים הראשונים של המלאק. אבל בנכסים אחרים, בבתים וכדומה, אפשר בהחלט לעשות שינוי כזה בנכס, שיותר לא יהיה עליו את שמו של המלאק, ובמילא בזה יתקיים שמחקנו את זכרו של המלאק. ואחרי שהסברנו שזה מה שרש"י רוצה להדגיש לנו, את השוני בין נכסים דוממים לבין בעלי חיים, אפשר גם לתרץ, דרך אגב, שאלה במגילת אסתר. במגילת אסתר מסופר שאת בית המן, הפסוק אומר, נתתי לאסתר. לכאורה המן הוא מזרע המלאק, או היא נקרא המן האגגי, ואם יש חובה למחוק את זכרו של המלאק, איך אסתר יכלה לקבל את ביתו של המן? וכל התירוצים שעונים על זה מביא הרבי בהערה 21, שעל פי פשוטו של מקרא, התירוצים השונים שיש בעניין לא יכולים להסתדר. אבל לפי השיטה שרשי גילה לנו כאן בפרשת כתצא, השאלה הזו לא קיימת מלכתחילה, כי רשי הסביר לנו שהאיסור הוא רק על בעלי חיים, אבל כשמדובר בבית, בנכס, עצם הדבר שזה נכנס לרשותה של אסתר, הוא כבר לא יקרה יותר בית המן, לא יוכלו לומר עליו בית זה של המן, אפשר לעשות בזה שינוי, שינוי כזה שלא יהיה ניכר בעליו הראשונים, ובמילא לא היה כאן שום איסור על כך שצריך למחוק את זרעו של המלאק. בסיומו של השיחה מביא הרבי יינה של תורה, שלומדים מהרשי הזה, מבואר הרי בחסידות שהמלאק הקליפה שלו, זה בא לקרר את היהודי שלא יהיה לו התפעלות בעניינים של קדושה. ואיך מוחקים את המלאק? כשיהודי יהיה לו עבודה של קבלת עול, אז המלאק ימחק. והרעיון הזה מרומז בדברי רשי. כי ברשי רואים שהמלאק יכולים לפעול בדברים שיש בהם עניינים של מידות ורגשות. אם מדובר במידות של הנפש האלוקית או בנפש הבהמית, שהרמז של המידות באדם או בנפש האלוקית מרומז במילה אישה, שהרי איש ואישה, איש נקרא משפיע, אישה נקראת מקבל, וידוע שהאישה שהיא המקבל זה מרמז על המידות, כשזה בגדלות זה נקרא אישה, כשזה בקטנות זה נקרא הולל ויונק, שור ושה מרמז את הנפש האלוקית של האדם, המידות שלו, אם זה בחלישות או בקטנות, בכל זה יכול המלאק להתאפס, ואת זה צריך למחוק, מאיש ועד אישה, משור ועצה. אבל כשמדובר על דומם, על דומם זה מסמל עניין של קבלת עול, כמו שהפסוק אומר, אם לא שיוויתי ודוממתי, הדומם מסמל קבלת עול, בזה אין להמלאק שום אחיזה. להפך, הקבלת עול הוא זה שמוחק את המלאק. ולכן בעניינים של קבלת עול מבטלים את המלאק, שהמלאק יכול להשתלט רק על המידות של האדם, וזה נקודה שמרומז כאן ביינה של תורה של רשי.